ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. והיום נדבר על נושא שאותי אישית מעסיק לא מעט, ומדובר על בעצם המצב שבו יש לנו לפעמים בצוות אנשים שהם עם יותר ניסיון, אנשים עם פחות ניסיון, ועולים מכלוך זה כל מיני שאלות, מה התמהיל הנכון, האם אנחנו רוצים הרבה אנשים בלי ניסיון שנוכל ללמד, האם אנחנו רוצים הרבה אנשים עם הרבה ניסיון שנוכל פשוט לתת להם משימה והם get the job done.
קיצור, אתה אומר שהשאלה היא פה מה התמהיל המקצועי של האנשים. אחיד, מגוון.
כן, בעצם מה הדבר, לא יודע אם הנכון, אבל מה הדבר שמנהל צריך לשאוף אליו. כי כנראה באחד מהקצוות פחות טוב להיות, אולי לא.
כן, זהו, אולי צריך לשים סימן שאלה. אתה יודע, מי אמר שזה... בוא אולי נתחיל לדבר רגע על מה אנחנו מדברים בדיוק. הכוונה הזאת כשאנחנו מדברים על אנשים שונים ברמה שלהם.
אז בואי ניקח את המצב שבו כל חברי הצוות הם משפיצים של החברה, האנשים הכי מקצועיים שיש, כדי לתת להם משימה אפשר להגיד להם אנחנו רוצים לעשות בעמוד ההוא את ה, והם כבר משלימים את הדברים, ובאמת יודעים גם מה לעשות בצורה הכי טובה. באמת, אז מה רע? זה נשמע חלום. בעצם אנשים שאפשר להגיד להם פשוט זה המשימות, תעשו אותם.
אוקיי, אז מה רע בזה? מה אתה חושב?
אז לדעתי...
כן, שומעת אותך מציג ככה...
זהו, אז הבעיה הראשונה שעולה לי זה באמת הנושא של עניין. זאת אומרת, אנשים כאלה צריך תמיד לתת להם את הדברים מורכבים שהם יכולים לבוא לידי ביטוי, ובדרך כלל לא כל המשימות הם כאלה שכל האנשים יכולים לבוא לידי ביטוי. לפעמים צריך לעשות דברים שהם רפטטיביים, סיזיפיים, סוג של עבודה שחורה, או דברים כאלה שבאמת לא מנצלים את כל הכישורים של אנשים עם הרבה ניסיון. והחשש הוא שאם מישהו שאני נותן לו...
שהם ישתעממו.
כן, ישתעממו ופשוט ילכו באיזשהו שלב.
אוקיי, אבל זה אתה מדבר במצב של איך למנוע שיעמום. אולי שווה רגע להסתכל על מה זה אומר שיש לך צוות של מומחים. מה אתה יכול לעשות עם זה? מה היתרונות של זה? ואני לא הייתי ממהרת לבוא ולהגיד זה בהכרח לא טוב או זה מסוכן. כלומר, יש שם סכנה מסוימת שאני מסכימה איתך לגבי השיעמום, לגבי אולי גם התבניתיות של הדברים, כלומר, אתה כבר קצת לפעמים הופך להיות כהה ופחות חושב מחוץ לקופסה וחדשן, אם אתה נורא מכיר משהו ורגיל אליו וכבר יודע לעשות אותו בהליכה. אבל כשאני אומרת, רגע, מה, הרי סך כל ארגון לא רוצה או מנהל לא רוצה שיהיה לו צוות של מומחים? של אנשים שיודעים, ששולטים, שהם כאילו מבינים לעומק את העניין, שאתה יכול בהרבה בחינות פשוט להציל סמכויות ולא להיות בהכרח מעורב ב-day to day של האופרציה.
נראה לי שגם השכר שלהם הוא גבוה יחסית, ואז זה יוצר צוות שבעצם, צוות בעצמו אולי יותר מהתקציב שהארגון רוצה להוציא על אותם פעולות.
כן, אבל הרבה פעמים גם אנשים כאלה נותנים לך תמורה, אתה יודע, בטח בארגונים שיש בהם מורכבות מאוד מאוד גדולה. אתה יודע, יש עולם שלם חוץ מהנושא של עולמות התוכנה וההייטק וזה. אתה יודע, יש תחומים שהם באמת נורא מורכבים, שאני אומרת, אנשים שעוסקים במעבדה. אוקיי? וזה גם ידיעה של מכשור, וגם של היכרות עם כל מיני פרוצדורות, ונעלי בטיחות מחמירים יותר וכולי. יש ערך שם למומחיות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, קובץ כזה של אנשים לא טוב לי.
כן, השאלה אם זה נכון לקחת מישהו שמסתכר כמישהו מבטיק במעבדה שבאמת מכיר את המכשור והכל, ולתת לו לשטוף מבחנות. כן, זאת אומרת, לשלם על פעולה של שטיפת מבחנות.
אני חושבת שהיום כבר יש איזה מדיחים לזה, נראה לי, אני אתברר בבית. אז
אם המדיח יתקלקל...
יעמידו את הדוקטור.
לא, אבל בטוח במעבדות יש גם דברים שהם בסופו של דבר לעקוב אחרי הוראות. הרי יש דברים באמת שהם מכשור מאוד. מאוד מורכב וזה, ויש הרבה דברים שאתה לומד איך עושים את אותו מחקר, ושאתה צריך לעשות...
אני לא אומרת שזה הדבר המושלם, רק אני אומרת זה, אני לא בהכרח שוללת את זה, ובא אומרת זה לא טוב. כלומר, אני חושבת שיש מקומות שדווקא קבוצה של אנשים מומחים, היא הדבר הטוב שאתה מביא. כלומר, שיש משקל למומחיות, לניסיון, לזה שהם גם יודעים לעבוד בתור צוות, כבר נורא נורא מיומנים וביחד. ותחשוב על צוותים שלמשל עובדים גם בסביבות שהן יותר מאתגרות, מסוכנות, חומרים או סיכון פיזי למשל. הקטע זה שאתה יודע איך לעבוד אחד עם השני, הקטע שכולם מכירים כבר את הנושא, יש לו את הערך שלו. אז יכול להיות שזה בא, זאת אומרת, אני מבינה מה שאתה אומר לגבי הכסף, בכל זאת בעברך אתה כלכלן, אז make sense לבוא ולהגיד, יש לי גם מחיר לזה. אבל אני חושבת שיש גם תועלת לזה. כלומר, לא...
אז אני באמת... לוקח את מה שאמרת, ואני חושב שבאמת מי שמקשיב לפרק הזה צריך תמיד לשים בראש את מה הצרכים של הארגון שלו, ואיזה צוות באמת הארגון שלו מתאים, ובאמת אנחנו יכולים לבוא ולתת את הדעה שלנו לגבי האתגרים.
טוב, אנחנו לא צריכים עכשיו להתנצל, דקל. כאילו בסדר.
לא, לא, דווקא אומר, זה נראה לי דווקא נקודה נכונה.
היא מעניינת למחשבה.
אם אני עכשיו בא וחושב מה התמהיל הנכון שאני צריך בצוות, שבדרך כלל המחשבה הזאת היא באה כתוצאה מאיזשהו קושי שיש בצוות, ואז אני אומר, אוקיי, אני הייתי רוצה יותר אנשים ניסיון, או הייתי, או עכשיו הצוות עולה לי הרבה מאוד, אז
האם... אני רוצה לצמצם, כן.
אז באמת צריך להבין.
כן, זה גם שאלה, אני חושבת שזה מאוד תלוי במשימה. מה המשימות שאתה צריך?
במשימות.
במשימות, כן, כן. במהות של הצוות, בתוצרים שאמור להגיע אליו. ואז אולי יש מקום לחשוב על מה באמת התמהיל הנכון. אז בואו אולי רגע נדבר על התמהיל בקצה השני.
של אנשים שהם בעצם בלי ניסיון.
בלי ניסיון, כן. שאני חושבת שזה אחד האתגרים למנהל להכיל כזה מצב. כי זה אומר שבעצם רוב האנשים בצוות זקוקים להמון תמיכה. מקצועית.
לא רק תמיכה, גם בקרה וליווי שהוא יותר מלתמוך בהם, אלא ממש לראות שהם עושים את הדבר הנכון.
כן, אני קוראת לזה תמיכה.
בלי להעיק עליהם.
כן, המנהל צריך להיות מעורב במצב הזה. הוא לא יכול, בניגוד לצוות המקצועני שטס לבד, פה הוא לא יכול להשאיר את זה. הוא צריך להיות הרבה יותר מעורב, הרבה יותר מדריך ומכוון וכל הפעולות שהזכרת.
אז אני רוצה באמת לדבר על נושא שאני מכיר אותו בקרה, טרמינולוגיה בשם hand off point, שבעצם מדבר על איך אני מביא, איזה פרטים אני צריך לשים במשימה כדי להביא אותה לאנשים כדי שיעשו אותה. ופה יש חשיבות באמת למומחיות, ותק של הבן אדם, באמת בכמה אני צריך לפרט איך עושים. אז אם מקודם אמרנו שבאמת מישהו שהוא מאוד ותיק, יש מצב שאני אוכל לרשום לו במשפט מה המשימה ומה אני רוצה להשיג, אולי אפילו להגיד אני רוצה להגדיל את המדד של... לא יודע מה, מספר הפגומים במעבדה, או להקטין את המדד של מספר הפגומים במעבדה, וכבר הוא יחשוב איך עושים את זה, וייתן הצעה לפתרון, ויוכל לממש אותה גם. לעומת זאת, אנשים חסרי ניסיון, כנראה שאני אצטרך לתת להם משהו קצת יותר מפורט, להסביר, אולי אפילו לתת את הפתרון בהתחלה, כדי שהם יוכלו ללמוד מזה ולהתפתח.
אוקיי.
אז באמת, הנושא הזה של ה-end of point, אני חושב שהוא נושא שהרבה פעמים מהניסיון שלי, הוא overlooked, זאת אומרת, בדרך כלל מחליטים מה הארגון קובע כעברה של משימה, לפעמים קוראים לזה DOR, Definition of Ready, דברים כאלה, ולא מתייחסים באמת לכל צוות, או אפילו לכל בן אדם, איך צריך להנגיש לו את המידע. שלדעתי זה נושא סופר חשוב. אז באמת בהתמודדות עם צוות שרובו חסרי ניסיון, או כולו בקיצון חסרי ניסיון, אני חושב שהחשיבות הזאת של הפירוט וההסברים הוא מאוד מאוד חשוב.
לגמרי. אני חושבת אתה יודע, מנהלים לפעמים לא מבינים, כאילו יש להם איזה מין ציפייה בראש של איך הם חושבים שמשימה צריכה להיות מבוצעת, והם לא מתקשרים את זה מספיק טוב. ואז מה שקורה, וזה בדרך כלל מנהלים בתפקיד ראשון, שזה לא מבוצע כמו שצריך, אז אתה יודע מה הם עושים? קופצים פנימה ומטפלים בזה. שזה כבר דיברנו על זה פעם, על המיקרו-מנג'מנט. שחלק מהעניין, וזה אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, זה לתקשר באמת את הציפיות, את הנהלים, את התוצרים שצריך, לוחות הזמנים, את הסטנדרט המקצועי שצריך להגיע אליו, בצורה טובה. אני רוצה אבל להוסיף כוכבית, כי זה משהו שאני חושבת שמנהלים לפעמים קצת מתקשים, לפחות מהניסיון שלי, לעשות, זה לא לתת את זה רק בצורה הדרכתית, תעשה ככה, 1, 2, 3, 4, לפתח גם דרכים אחרות של איך אתה מפתח את האנשים. וזה אני חושבת שכדאי לשים לב אליו. כלומר, לא רק להורות להם בצורה ישירה, אלא גם לגרום להם לחשוב על הדברים.
זאת אומרת, לאתגר את המחשבה, אולי להצמיד להם מישהו שיעשה את המשימה יחד איתם, מישהו עם יותר ניסיון כמובן, שיוכלו ללמוד איך עושים את ה... איך מבצעים את זה בצורה יותר מקצועית.
כן, וגם לתת להם את המרחב של ההתמודדות. כלומר של הניסיון בעצמם להבין דברים, להגיע אל זה, תוך כדי שמישהו בכל זאת בתמונה.
אז זה באמת שאלה של עד כמה ארגון יכול להכניס כזה תהליך, שבו בעצם לא רק נותנים משימה ואומרים בוא תעשה אותה, אלא בתוך השלבים של התהליך, השלב הראשון הוא תתאר לי מה אתה הולך לעשות.
כן.
ואז בעצם
לעשות תכנון. זה תלוי, אתה יודע, זה לא שעכשיו אתה יכול לעשות את הכל רק ככה. אבל אם אתה מצליח ליצור כיסים שבו אתה נותן את ההתנסויות האלה, ככה אתה עוזר למישהו בעצם לצבור את הניסיון. ולא לעשות, זאת אומרת, הלמידה המשמעותית אצלנו היא לא רק דרך זה שאמרו לי לעשות משהו ועשיתי, אלא גם בזה שהתמודדתי עם משהו, ואחר כך חשבתי עליו, ואחר כך הפקתי לקחים ממנו, שזה גם מוביל אצלנו להתפתחות וללמידה.
זאת אומרת, באמת לאתגר את האנשים.
כן, שזה, ודרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז למשל צוות, אם יש לך צוות שהוא לא רק חדש, אלא הוא מין שילוב כזה, של אנשים עם ניסיון ואנשים בלי ניסיון, אם נסתכל למשל על הצרכים שלהם, אז האלה שהבלי ניסיון זקוקים, כמו שאמרנו, להרבה יותר הכוונה, וזה שיגידו להם מה לעשות, ויתנו להם פידבק על הדברים, כי הם לא יודעים.
כן.
ואנשים הוותיקים, חלק מה דרך שלהם לשמור על רעננות וזה, אז חלקם, לא כולם, אבל אוהבים פעם לעבוד עם אנשים שהם חסרי ניסיון, זאת אומרת להיות המנטורים שלהם, להדריך אותם, לפתח אותם, אז זה יכול להיות מאצ'ינג שהוא מעולה.
שפה אבל צריך באמת לראות שלא מגיעים למצב שמאמיסים על הוותיקים, ברמה כזאת שהם לא מצליחים להתקדם
בעצמם. עכשיו כל אנשי ההייטק מחייכים, אומרים מאמיסים, מאמיסים, לא משנה מה.
אני חושב שבסופו של דבר בהייטק תלוי כמובן, זה במשתנה מחברה לחברה, אבל לא העומס הוא לא כזה, כל עוד אתה נהנה מהמשימה, כל עוד המשימות עצמה מעניינות. מה שנקרא,
תרשה לי לחייך בציניות למשמע מה שאתה אומר. היה לי את אימון עם מישהו מחברה, חברת הייטק גדולה ומצליחה, הדבר השון שהוא בא ואמר, אני עמוס מאוד.
זה כולם אומרים. כל מי שאני מכיר אומר שהוא עמוס, גם מי שלא עובד בהייטק. אני תמיד, אפרופו הנושא של עומס, תמיד אומר, אנחנו עובדים בתוך משרד עם הראש שלנו, כמה עמוס זה יכול להיות.
מאוד.
כן, זה כבר, אבל באמת הנושא של למצוא עניין במה שאתה עושה, ולהימנע משחיקה, אבל לעניין
לא, גם אני מסכימה, אתה יודע, שזה אתה לא יכול, מי שלא רוצה את זה, ואתה זורק עליו את הנושא של בוא תהיה מנטור למשהו צעיר, אז הוא לא יאהב את זה. אוקיי? זה צריך באמת אנשים שזה מעניין אותם. עכשיו, אתה יודע, לפעמים גם יש אנשים שהם כבר במקום אחר בקריירה שלהם, שזה דווקא סבבה להם, בקטע הזה של להעביר את הידע. וזה מדבר עליהם, כבר לא בריצה אחרי הדבר הבא, ולהתקדם. לא. זו הדרך שלהם, כאילו, להשאיר משהו שהוא משמעותי.
לא, אני לא רואה את העברת הידע בתור משהו של, שבמקום הריצה קדימה. אני חושב שבסופו של דבר זה חלק מצוות, זה חלק מהדרישה, בטח מאנשים שהם ותיקים, לבוא ולעשות מנטורינג לאנשים שהם צעירים יותר.
כן.
זה משהו שלדעתי יכול להעצים גם את החזקים, כי פתאום הם נדרשים לחשוב על הדברים בצורה יותר עמוקה, כי הם צריכים להסביר אותם. ופתאום שואלים אותם שאלות שהם צריכים לעמוד מאחורי
הבחירות שלהם. זהו, אני אומרת, גם מאתגרים אותם. אתה יודע, לא דיברנו על מה היתרונות למשל של צוות חדש. זה נכון שהוא דורש הרבה יותר משאבי מערכת. כדי לוודא שהוא באמת מתפקד ועומד במשימות, מצד שני, הוא יכול להביא המון רעננות ויצירתיות לארגון. זאת אומרת, יש לך אנשים שחושבים אחרת, שהם, כאילו, הראייה שלהם שונה, שכל הדרך שבה הם חושבים על דברים, או חווים את הדברים, היא אחרת.
זה גורם לי לחשוב מה שאת אומרת, שאולי התמהיל הזה, הוא לא צריך להיות רק כמה, מה היחס של אנשים עם הרבה ניסיון או עם קצת ניסיון בתוך הצוות, אלא אפילו אולי איזושהי רוטציה בתוך הארגון של אנשים מצוותים אחרים שמדי פעם עוברים. שזה נראה לי משהו כשלעצמו מאוד קשה לעשות, אבל בתור שאיפה אני חושב שזה דווקא משהו שיכול באמת להביא גם את הרעננות הזאת, את החשיבה האחרת, פרספקטיבה שונה, ולתת פתאום לצוות שמישהו מצוות אחר מגיע ועושים איזשהו מעבר כזה, כמובן עדין, המטרה היא פה לא
כן, לא לזעזע את היסודות, אלא
אבל יכול לתת פתאום, כאילו באמת איזושהי היבט חדש ולעשות טוב.
תראה, בארגונים גדולים יש לך הרבה יותר יכולת לנייד אנשים, או לשלב אנשים בפרויקטים שיביאו
אני לא מדבר על יכולת, אבל אני מדבר על לעשות את זה כגישה.
אני מבינה מה שאתה אומר, כי כאילו עכשיו מה שרץ לי בראש זה מה קורה בארגונים שהם נורא קטנים. יש לך, אתה יודע, 2.25 אנשים שהם מחלקת השיווק. לאן אתה יכול כבר לנייד אותם אם אתה עובד בצורה מסוימת? אז זה בדרך כלל גם ארגונים שהם קצת יותר גדולים, או ארגונים שהם במהות שלהם חושבים מוצר ולא חושבים תחום. ואז יש אחד הארגונים שאני עובדת איתו עכשיו למשל, אז הם חושבים מוצר, וסביב זה יש צוות שלם של אנשי מקצוע שהם שונים, לא כולם מאותה דיסציפלינה, וכולם הם המומחים למוצר הזה. אז מה שיוצר לך הרבה יותר רעננות, כי השונות פה היא לא רק בעניין הזה של הוותק, אלא שונות שמגיעה מזה שאנשים מגיעים מדיסציפלינות שונות ומסתכלים אחרת על הדברים.
אז בעצם דיברנו על באמת כל מיני תמילים, גם על מומחיות בעצם
בטופ
במשימות,
שלה.
וגם על מומחיות בכל מיני דיסציפלינות, שבעצם שבמצב כזה הוא קצת שונה מהמצב שדיברנו עליו בהתחלה,
נכון.
כי בעצם זה אין אנשים שממש מלמדים, כי אתה, כאילו אנשים אחרים כנראה רוצים להתמקצע במומחיות שלהם, ולאו דווקא ללמוד לרוחב, למרות שתמיד זה דבר שהוא טוב, אבל כנראה הם אף פעם לא ירצו ממש להתעמק בדבר.
לא יודעת, אני קצת שמה סימן שאלה על מה שאתה אומר. רק אני חושבת שזה מתאים לארגונים מסוימים ובתנאים מסוימים, זה לא לכל דבר, ואם אנחנו רגע חוזרים חזרה למה שאמרנו על התמהילים, אז בעצם אם אני ככה לוקחת את זה חזרה לעניין הזה של האם יש תמהיל נכון או מועדף, אז מה אתה חושב? יש כזה דבר?
אז קודם כל אני כאילו באתי לשיחה הזאת באמת במחשבה שהתמהיל צריך להיות שיהיה, לא יודע, אני אקח את זה מצוות של שישה, אז שתיים בלי ניסיון בכלל, שתיים ככה עם ניסיון באמצע ושתיים חזקים. Okay. כאילו שבעצם תמיד יהיה את כמה רמות האלה כדי שתמיד יהיה מישהו שיכול גם לא להמיס על הוותיקים, אבל גם תמיד לקדם את האנשים הצעירים. אבל אני באמת בעקבות ההערה הנכונה שלך בהתחלה, אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בארגון. זאת אומרת, לא בארגון, כמו שזה תלוי במשימות של הצוות הארוכות טווח. זאת אומרת, okay. בחזון אולי של הצוות, באיך הוא רואה את עצמו, מה הוא צריך לעשות, עד כמה זה מורכב לאורך זמן. עד כמה זה פשוט, מה תמהיל בכלל של המשימות, כן? כמובן זה לא תמיד כזה פשוט לקחת, כי לפעמים יש תקופות, אבל אני חושב שככה ככלל אצבע אני כן נשאר עם הדעה שלי שצריך אנשים קצת אנשים בלי ניסיון, קצת אנשים
על רצף מסוים.
כן, איזשהו רצף שיוצר איזושהי, אני אקרא לזה סירקולציה, אני לא יודע אם זה מילה כזו טובה, אבל באמת יוצר איזושהי משהו שמזין את עצמו, שבעצם יש תמיד מישהו מוכן ללמד, אולי לא שתי הוותיקים יהיו מוכנים ללמד, אבל אחד מהם, ואפשר ככה ליצור תמיד איזשהו שיפור צוותי, והדינמיקה הצוותית ככה יכולה באמת להיות כזאת של אחד עוזר לשני, ושהצעירים או שאנשים שהם יותר ניסיון מאתגרים, גם אנשים עם, כאילו עם ותיקים שהם המומחים לדבר.
כן. אני יוצאת קצת ככה יותר מעורבת ממך בשיחה הזאת. כן, באמת, לכל אחד מהסוגים, כלומר, אם אנחנו אומרים את זה על בצורה מוחלטת, כאילו, צוות שכולם עם ניסיון גדול, צוות שהוא מעובב בניסיון, וצוות שהוא ללא ניסיון, לכל אחד מהם יש את היתרונות שלו, ויש את האתגרים שלו. אז אם אנחנו תמיד מחזירים את זה למנהל, החוכמה של המנהל, לדעת גם לזהות שזה המצב, וגם לחשוב איך הוא נותן את הפתרונות הנכונים, שהם נכונים גם לאנשים בפנים, וגם למשימות שהצוות צריך לעמוד בהם. אז כי אני רואה, אתה יודע, אני חושבת למשל, כשאני לא רוצה לפתוח את זה מחדש, אבל כאילו נגיד שפתאום דיברנו על הצעירים, או על כאילו כלים שהם פחות עם ניסיון, אז התחלתי עכשיו למשל על חברות סטארט-אפ, שמצד אחד יש שם המון פעמים יצירתיות מדהימה, וחשיבה כזאת היא אחרת, מצד שני, החוסר ניסיון מעורר אתגרים אחרים, שהם נתקלים בהם. אז ומצד שני, כשאתה אומר יש רק אנשים ניסיון, אז יש לפעמים קיבעון מחשבתי שהוא הרבה יותר גדול, ופחות יצירתיות. וכשבאמצע זה יש לך גם כזה וגם כזה.
כן, את מקשרת ניסיון מקצועי ליצירתיות, לחוסר ביצירתיות, ואני דווקא לא ממש מסכים. זה נכון שככל שעובר הזמן ואתה יותר מתקבע על איזו שיטה, אתה נוטל לעשות more of the same, אבל אני יכול להגיד שדווקא הצירתיות שלי מבחינה מקצועית יותר בא כשנחשפתי יותר לתחום שלי. דווקא בהתחלה אני חושב שהייתי הרבה פחות יצירתי, ממש הרבה פחות יצירתי, פשוט בגלל שלא היה לי את הוויז'ן של מה אני יכול לעשות. זאת אומרת, לא היה לי את, את הראייה של וואו, מה יכול להיות. זאת אומרת, חשבתי שאני במקום מאוד טוב, ושאני נושא את הדברים בצורה מאוד נכונה, אבל לא ידעתי מה אני לא יודע.
אבל אני חושבת שאתה מפרש יציר, או מתייחס ליצירתיות בחלק של התוכן. כלומר, האם הידע שלי הלך ועלה, ויש ערך לידע. לא, אני לא, לא אומרת שלא.
על השימוש
לידע. ידע לא חייב להיות של חום, כאילו של של ידע גם בפרוצדורה, וידע באיך התמודדנו עם בעיות, וידע לצפות דברים שקורים. אני לא חולקת על זה, כי אני אומרת שאני חושבת שיש גם מרכיב, שהוא המשהו האחר הזה, שהוא הווייב היותר תוסס, והחדשני, והיצירתי, והחושב, והבועט במוסכמות. ואין מה לעשות, כשאתה יותר ויותר ותיק בארגון, אתה יודע, אתה נוטה לקבל את מה שהיה בתור הסטטוס קוו. ולא בכך מעלה שאלות. אז בגלל זה אני באה ואומרת, תלוי גם קצת מה הארגון שלך, ומה התפקיד שלך, ומה המציאות שצריך להתמודד איתה. בשביל לבוא ולהגיד מה, איך מנצלים את מה שהצוות יכול להציע. וחוץ מזה, לא אמרנו, אבל אתה יודע, זה נורא נחמד, מה אתה מעיל הנכון וכולי, המון פעם זה לא בשליטה של לא של המנהל ולא של הארגון.
נכון, אבל אתה כן רוצה לשאוף למשהו. כאילו ברור, ברור שזה, בגלל זה גם התחלתי את השיחה בזה שאנחנו רוצים לחשוב לאן אנחנו צריכים לשאוף. ולפעמים זה, צודק, הרבה פעמים זה לא בשליטה של ארגון. לפעמים אני אומר, לא יודע, נגיד אני, אם אני חושב שהדבר הנכון הוא אנשים לחסר ניסיון, אז אולי אני אנסה לגייס אותם כבר ככה, ולא אנסה לגייס אנשים עם ניסיון, אפילו שארגון נותן לי. או את הקשר לאנשים עם ניסיון, אם אני חושב שזה מה שנכון לצוות שלי.
הייתה לנו לא מזמן שיחה על זה שיש גיוסים של אנשים חסרי ניסיון, כי רוצים את מה שהם מביאים לעולם ההייטק, ובטח לעולם הסייבר, או התחומים שככה הם נסמכים על אנשים שהם לא בהכרח עם ניסיון של מאות שנים, אבל הם כן צברו איזשהו ידע ספציפי כזה, ושאתה רוצה אותם, ואתה מנסה לגייס אותם בתוך הארגון. אני מדברת על בוגרים למשל של צבא, של יחידות מסוימות וכו'. לוקחים.
טוב, בוגרים של צבא זה, אני, תלוי איפה, אבל הרבה פעמים זה גם לא חסרי ניסיון באמת, אבל זה כבר כאילו באמת תלוי איפה, ספציפית, יש מקומות שבאמת זה.
אני כאילו עדיין, אני מבינה, מקבלת את מה שאתה אומר, אנחנו נסכים היום לא להסכים, שזה לא חד משמעי בעיניי, תלוי בעולמות התוכן של הארגון.
טוב, אני
נלך לחשוב על זה.
לא, אני באמת, אני אוהב שיחות שאנחנו לא מסכימים, זה אומר שזה, שהתגרנו אחד את השנייה. תודה רבה נורית.
תודה דקל.
תודה לכם, ואתם יכולים לשמוע עוד פרקים שלנו ולראות עוד חומרים באתר שלנו, nuritbm.com. תודה.